בענייני הפסח, רבותיי, היום נדבר, חודש ניסן הגיע. בראש חודש, השנה חל, ברוך השם, בשבת. אז נזכיר רק דבר קטן, שהשבת מוציאים שלושה ספרי תורה. הראשון, אנחנו מתחילים בשעה טובה, ספר הטהרה, זה ויקרא. זה המיוחד לעם ישראל. אין להם לגויים. מה שיש לנו. הספר השני זה ספר שקוראים בו ראש חודש, קריאה של ראש חודש. ספר שלישי זה קריאה פרשת החודש. חודש הזה לכם ראש חודשים. ומה עם הקדישים? יש האמת שני קדישים. מעיקר הדין, אני עוד לא מדבר מסקנה, עיקר הדין שני קדישים. מדוע? כיוון שבספר הראשון צריך לעלות שישה עולים. והשביעי עולה בספר השני. והרמב״ם פסק שלא אומרים קדיש, אלא אם כן קראו מספר העולים של החיוב של אותו היום. לכן, כמו ביום שני וחמישי, השלישי מסתיים השלושה עולים, הוא אומר קדיש. או הקורא, או הוא. האמת שיותר זה של הקורא. אבל הקורא מוותר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שכל נהיה בדברו. ואם כן, תשאל, למה במנחה שאנחנו עולים לתורה לא, אין לנו קדיש, וכן בתעניות, שם, הטעם הוא, כיוון שאני אומר קדיש, לפני קריאת העמידה, לא עושים שני קדישים. לכן אומרים קדיש בלאו הכי, זה הקדיש שאומר אותו כשמתחיל עמידה, זה הקדיש גם בשביל קריאת התורה. הוא עדים בתעניות. עכשיו, אבל המציאות היום היא קצת שונה, מפני שאנחנו כן ממליצים להוסיף על העולים. למה? פעמים יש אחד שאתה לא יודע. מספיק שהוא מגלח בתער. הוא מספיק, מה זה מספיק? השם מרחם. הוא מספיק שהוא מספר לשון הרע. הוא קורא עיתונים. הוא צופה בנשים. עובר על ולא תתור. עובר הדאורייתא, הוא פסול. הוא לא יכול להשלים שבעה עולים. אז אנחנו תמיד משתדלים להוסיף. גם מפני כבוד הציבור. לפעמים יש לזה אדם, יש לו בקשה, הוא יש לו... כדי לא לפגוע בגדול כבוד הבריות, אז אנחנו מוסיפים. אם כן, אם יש שבעה עולים בספר הראשון, אומרים כן קדיש בספר הראשון. בשני, קראנו של ראש חודש, זה חיוב, אומרים גם קדיש. והשלישי, קרא פרשת החודש, זה חיוב, אומרים קדיש. יוצא בראשון, אומרים קדיש, בתנאי שעלו שבעה עולים. וההפטרה, תמיד תדעו, ההפטרה, הרמב״ם כתב, זה מי האחרון שקרה, האחרון קרה החודש הזה לכם, קוראים הפטרה של פרשת החודש. זה הסדר. עכשיו ראש חודש ניסן, יש לנו גמרא מפורשת. אמר רב יהודה, הימן דנפיק, וחשוב מאוד לדעת את לשון הגמרא, כי על זה נבנו כל ההלכות. היי מן דנפיק ביומי ניסן, וחזה אילני דמלבלבי, באה לממר אחי, שלא חיסר ועולמו קדום, ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות להתנאות בהם בני האדם, אבל הרמב״ם ואחרים גורסים להנות בהם בני האדם. וככה האמת שתקבל הנוסח המדויק, להנות בהם בני אדם. שמה הוא אמר? מן דנפיק. נפיק פירושו חוץ לעיר. לא יצא מהבית, יצא חוץ לעיר. ודרכם היה שאיפה היו אילנות? מחוץ לעיר. לא רחוק כל כך, היה, אבל יוצאים נגיד 100 מטר, 200 מטר מחוץ לעיר, שם יש אילנות. וזה לנדים לבלבי, עכשיו מה אמר? אני הולך לפי סדר. יומי ניסן. כלומר ניסן, אבל למה אמר יומה? לא אמר בניסן, אפילו היום, גם כן מועיל. למה יברך עכשיו? נגיד הוא רוצה לנסוע, או לא עליכם, הולך לעבור איזה טיפול רפואי. הוא לא יודע, יוכל לברך שלא ישכח. ורואה כעת אילנות, יכול לברך. גם באדר. והוא עדין אם עבר ניסן והוא לא ברך. מאיזה סיבה שלא תהיה. והגיע אייר ועדיין יש פרחים, יכול לברך. כתוב ביומי ניסן. יש אומרים, לא, דווקא ניסן. והאמת שלפי הקבלה, יש עדיפות גדולה מאוד לחודש ניסן דווקא. אם יעזור השם, אנחנו נבאר את הדברים קצת. אחר כך אמר וחזה אילנה דמלבלבה. יש על זה ויכוח. האם אילנה פירושו צריך יותר מאילן אחד? או נאמר, אילנה פירושו כמה אילנות, אני צריך שני סוגים של אילנות. זאת אומרת, לדוגמה, אם יש כעת פרח של שקדים, ויש פרח של שזפים, צריך גם מין שקד, גם מין שזף, או מין משמש, מין אפרסק, צריך שניים, או בדרך הלשון של המשנה הוא מדבר. למה? יש לנו דבר כזה. הרואה חכמי ישראל אומר, ברוך שחלק מחוכמתו לרעב. מה זה חכמי ישראל? צריך לראות שניים? לא. מספיק שחכם אחד גדול, לא ראיתי אותו 30 יום, אני מברך עליו. אז כך דרך המשנה לומר, בא להגיד לי, גם על זה, גם על זה. זאת אומרת, אם ראית היום, בא חכם אחד שלא ראיתי אותו 30 יום, והוא גאון גדול בתורה, בקי ברוב ש"ס, אני מברך עליו. חכה פתאום אחרי לא עבר 5 דקות, הגיע עוד חכם. מה עושים? אתה מברך עליו. לא ראית אותם ביחד, ראית אותם ביחד, ברכה אחת על כולם. אבל באו בזה אחר זה, לא הייתה דעתי עליהם, ואפילו ידעתי שיכול להיות שיבוא חכם ראובן וגם חכם שמעון. לא, לא קשור. ברך. אז גם כאן באילנות, לאו דווקא אילנה, מעיקר ההלכה, אפילו עץ אחד, מועיל. אחרי מה שאתם רואים שיש כאלה מקפידים, הרבה פעמים יש חומרות, ומהחומרה חושבים שזה ההלכה. לא. וכי ברכת הלבנה, הרי הלבנה, אני צריך לראות שתי ירח, או אני אשים כמה ראי, כמו אחד אמר לי, נכנס למעלית, קוראים לו שמעון. נכנס למעלית, ראה איזה 100 שמעון שם. לא הבין מה קורה. ראה ראי, ראי, ראי. היה לו ראי מצד זה, ראי מצד זה. וזה אחד אחרי השני. הוא רואה בלי סוף שמעונים. מאיפה באו השמעונים האלה? אז לא צריך. לבנה, מה, ישים ראי ויברך על כולם? לא, אחד. מספיק. וכן, הרואה את הים הגדול. אני צריך לראות כמה ימים, וכן על הימים ועל הנהרות, כתוב לשון רבים. אני צריך לראות כמה נהרות ביחד, אני אעלה בלוויין, ומהלוויין אני אסתכל לראה בחלל מה יש? לא. מספיק נהר אחד אני רואה, אני מברך עליו. וכן, אז זה הדרך. יוצא שבראייה לא צריך לראות שניים. אלא המשנה באה להגיד, דוגמה, לאילנה דמלבלבה. עכשיו מה זה לבלבה? שהם הוציאו פרחים. שהפרח זה לא רק פרח במובן שלנו. לדוגמה, תאנה. היא אין לה פרח ממש. זה פרח, אבל זה לא פרח שנראה. זה הפגים של התאנה, חנתה פגיה, ולפעמים קשה לראות, אז הרבה שואלים, מתקשים בזה. יש הרי לא אומר, לא מריך התאנה. לא נכון. אתה צריך להודות לשם, מה? ועל מה אתה מודה? שזכינו להיות בחיים. והגענו לשעה כזאת. לא כל אחד, תראה כמה אנשים בר מינן הלכו לעולמם. היום בעוונות הרבים, שניים, הנה שמאי צועק על האופניים. שמאי? כן. נכון אתה צועק על האופניים? היום שניים נהרגו בעוונות באופניים. נו, אז אתה רואה? אז הם לא זוכים. וכן על זה הדרך, כמה אדם צריך להתפלל על החיים שלו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז על זה אנחנו מברכים, שזכינו לראות, הנה הגיעה עוד שנה, הנה הגיעה עוד ניסן, והנה אנחנו מברכים. אז זה אומר, זה הסדר. זה אילנה דמלבלבה. צריך שיהיה, יוציאו פרחים, ואיזה פרחים? של פירות. אבל אילני סרק לא מברכים עליהם, אפילו שיש להם פרחים. יש היום הרבה אילני סרק, עם כל מיני צבעים, שגדלים ככה פרא, בטבע, מה שנקרא. אז ברכו משגיח עליהם. והם מוצאים פרחים, לא מברכים עליהם. מברכים על פרח, למה? כי אני צריך גם אילן שאני אוכל את הפירות שלו. ואז צריך לומר את כל הסדר הזה, כמו שאמרנו, אלא מה? הגרסה הייתה בגמרה שלנו, אם תראו, כתוב שם להתנאות. אבל, כמו שאמרנו, גם הרמב״ם עליו השלום, הוא כתב להנות. וכן על זה הדרך, וזו הגרסה היותר מדויקת, שיש לנו בהרבה מהפוסקים הראשונים שכתבו להנות. עכשיו, יש עוד שאלה, מה עם שבת? השנה יוצא בשבת. האם מברכים או לא? לפי הגמרא אין שום בעיה. אלא מה? אל תצא חוץ לעיר, שלא יהיה חוץ לתחום, טלטול, תגיד, ועוד. אבל מותר. אם יש היום רוב האילנות שמברכים פה בערים, זה בתוך העיר. לפעמים בתוך החצרות. אז אני יכול לעמוד מרחוק, ואני רואה את האילנות, אני יכול לברך. אלא שהמקובלים כתבו שלא לברך, אלא ביום ראשון. והאמת, אם שואלים אותנו, אני עונה להם כך. אתם בבית הכנסת, תגידו להם, תברכו, שזה מצווה. למה הוא ישכח היום, שבוע הבא מי יודע אם הוא יברך. יבוא פסח, שכח את עצמו. חול המועד, טיולים. מסיעה לפראג. משה, לא נרשמת בטור יוס, ישראל טור, בית ישראל טור, אה? טרוריסטים. אז נוסעים, יציאת מצרים, שתה אחה, בפראג, בשנה הבאה, בערד הישראל, אין שנה הבאה, מי יודע, אולי עוד 100 שנה הוא מתקבל, בתחיית המתים. לא כך. צריך להיות בארץ ישראל, מה? טובה, גרגיר אפר אחד בארץ ישראל, ולא ערימות של יהלומים לחוץ על הארץ. תשאל את שמה, תראה מה היה לו בפרס, עזב הכל ובא לפה. נכון, אתה באת מיאז? אתה באת ברגל, שמי?
לא,
באווירון. אווירון? ואתה הטסת אותו? בלי רישיון. בלי. וואי, וואי, וואי. זה משהו, אתה אלוף.
אבל הרב, הצל לימון גם אפשר לברך עליו?
תכף, נגיע על זה, כן. אפשר לך, כן. גם לימון אפשר. אז תכף נבהר. אז בזוהר כתב, כך לשונו, אני אקרא לכם לשונו, שימו לב, בפרשת בלק. ביומין רשימין אית בשתה. זאת אומרת, יש ימים קבועים בשנה, בלוח, דיינון יומי ניסן ויומי תשרה, דיינון רוחין משתן, הוא לא מדבר כעת על ברכת האילנות, הוא מדבר על הנשמות, שהן עולות, כמו שדיברנו לפני שבוע, שהן הנשמות עולות למעלה, והן עולים כמו ציפורים, ומתפללים עלינו, מתפללים על החיים שלנו, והן עומדים על גבי השורין, זה פירושו חומה, כמו בנות צעדה עלי שור, עומדים על החומות של גן עדן, ומתפללים שם עלינו, ועליהם נאמר גם ציפור מצא בית, וכו'. בא הגאון חידה בספרו מורה באצבע, ספר מצוי היום אצל כל אחד מישראל, וכדאי מאוד ללמוד בספר הזה. כל כך הלכות קצרות, הנהגות קצרות, עצות, וספר כיס, אפשר לשים אותו בכיס, ואם אדם נתקע באיזה מקום, או אפילו הולך לחתונה, מקום לפטפט, מה שלומך, ומה, וכמה ילדים חיתנת, יו, כמה שערות לבנות נהיה לך, הוא לא רואה כמה לא יש שערות לבנות, הוא מסתכל על השני, יו, וזה וזה, מקום לפטפט, תוציא ספר עבודת הקודש של הרב חידה, מורה באצבע, תקרא בו, תעיין בו, וזה קצר, אתה יכול לקרוא שורה אחת, כבר הרווחת מיליונים. איזה תענוג זה, ממש פלא פלאים. אז הוא כותב שם גם כן, שיתפלל ויבקש רחמים על הנשמות שמגולגלות, בעצי השדה ובעשבים, שימו לב מה הוא אומר. אתה רואה כעת עשבים, כל עשב יש שם הנשמה. אז צריך להתפלל. עכשיו, האם צריך 10 או לא 10? לפי הגמרא לא. כתוב, האמן דנפיק. בקעת הלבנה, אותו דבר. הרבה מקפידים, אם אין עשרה הוא לא מברך. טעות. תברך, מצווה בשעתה. צבא בא לידך, אל תחמיצנה. ראינו הרבה מגדולי ישראל. גמרו תפילת ערבית, או היו בביתם, ישבו ללמוד, עוד לא הגיע הזמן, הוא היה מעונן. פתאום נהיה בהיר, יצאו ברכו. למה? כתוב, הרואה לבנה בחידושה. לא צריך שיהיה עשרה. יש מצוות שאנחנו צריכים אותן בעשרה, אבל כל מצוות הראייה, וכי אם אתה רואה את הים הגדול, אתה לבד נוסע, או איתך מישהו, אתה צריך להביא עשרה ולברך בפניהם שעשה את הים הגדול? לא. כל ברכות הראייה, וכן אם אני רואה חכם שלא ראיתי אותו 30 יום, והוא גדול בתורה, אני לא צריך במניין, אני יכול לברך גם בשקט ביני ובין עצמי, שהוא לא, אפילו שהוא לא, לא רואה, לא שומע, שלא מרגיש. פעמים מרוב הענבה הוא אומר, אני לא ראוי. אבל הוא כן ראוי. זאת אומרת, חכם גדול, יודע, בקי, איפה שאני שואל אותו, יודע לאור אותו רעה. זה דבר גדול, לברך עליו, שהחלק מחוכמתו לראיו. אז כן, וכן גם רואה פרופסור, שהוא מומחה גדול, בתחום שלו. לא משנה, לא צריך לדעת בכל התחומים. ברפואה, יש במדע, יש בכימיה, יש באלגברה, והוא בעל שם עולמי, זאת אומרת, הרבה באים, משחרים אליו ומתייעסים איתו, יש לנו ברכה, ברך עליו, שחלק מחוכמתו לבשר ודם, או פרופסור, נגיד, מנתח בכיר, שהוא יודע לנתח, ויצאו הרבה אנשים מתחת ידו בריאים, זה הם מברכים עליו. גוי, ודאי, אנחנו מברכים. ודאי, אתה יודע איזה רופאים יש היום בן פורת יוסף בעולם, בו יש רופאים, כירורגים, יש נוירולוגים של ראש, לא עליכם, יש של לב, קרדיולוגים, וכן על זה הדרך. אתה רואה רופא כזה שהוא מומחה, והוא יודע לתת עצות נכונות, לפעמים הרופאים טועים, זה אומר כך וזה אומר כך, בא הוא ואומר, תשמע, תעשו זה וזה, ובאמת הוא קולע. וכן זה הדרך, זה מברכים עליו, גם כן, אני לא צריך עשרה, אני לבד יכול לברך עליו, לכן גם פה לא צריך עשרה, אבל מצווה מן המובחר, זה אמת, כך כתב רבנו יוסף חיים, זה בפירושו להגדה של פסח, זה היה כתב יד, הוציאו אותו לפני איזה 30 שנה, נקרא אור החיים, יש לו גם אחר כך בספר ידי חיים, הוא הוציא, ומצאו גם כן כל מיני פסקי הלכות שלו, דומה לבן איש חי, אבל קצר יותר, קראו לו ידי חיים, והוציאו אותו, זה נכדו, הביא אותו איתו מבגדד, אז כך כתב, והוא כתב גם סדר, סדר של הברכה, זה מופיע היום בסידורים, בסידורים, אז הסדר הוא ככה, אומר מזמור לדוד עבור השם בני אלים, כל המזמור, אחר כך אומר, הללויה, לא את השם מן השמיים, כל המזמור, ולשם ייחוד, הוא כתב נוסח לשם ייחוד, אחר כך אומרים את הברכה, אחר יש בקשה, תעלה מסחה לארצנו, תתעלם בגבולנו, לפני שאנחנו מבקשים, מבנה של עולם, רוצים שתבנה את ירושלים, תעשה לנו, אתה יודע שתבנה ירושלים, עד מחר בבוקר, עד את שמי, שמי, אתה איתי? כן, אתה יודע מה כתוב בגמרא? כמה גינות יהיה בתוך ירושלים? 3,000 גינות. וכל גינה, גובה שלה גם כן, 12 קילומטר. ומה יהיה בגינה? כל עצי הפרי שאתה רוצה, כל סוגי הפרחים, כל סוגי הירקות, מה שאתה רוצה, ואיזה ריח משקר יש להם, הכל ישירות מגן עדן. מה אתה אומר על זה, שמי? מצוין, אה? אז זהו, אז תכין חליפה. חליפה יפה אבל, כן, ככה לבנה עם פרחונים מזהב, ככה הכל, ככה מקושט. זה לבוקר, צהריים אני אגיד לך אחר כך איזה צבע לקנות. מה? המשיח יביא לך חליפות? בטח שהוא יביא, אבל גם טוב כדאי לקנות, מצווה בו יותר מבמשיחו. כן. כן, מחייב, ודאי.
מיליארדים של עשבים יש.
ביליונים, לא מיליארדים, טריליונים של נשמות וחלקי נשמות שמגולגלות בכל מיני מקומות. ומאיפה זה בא? הגשם שיורד, כל טיפה ממונה עליה מלאך, יש שם נשמה. זה יורד לאדמה, ואז יוצא עשב, ומלאך מכה אותו ואומר לו גדל. כך בראשית רבה כתוב. וזה לא משנה, בארץ ישראל, חוץ לארץ, במדברות, בגאיות, איפה, בוודיות, איפה לא. אז יוצאים נשמות, והנשמות האלה נתקנות, והן מגולגלות בדומם, בצומח, תכף נגיע בנדר לזה, בחי ובמדבר, אז כל זה. יש גם נוהגים לומר אחר כך, פתח אליהו, פה אומרים קדיש. למה קדיש? בגלל הנשמות האלה שהוא הזכיר, אז זה צריך לתקן אותם, זה הסדר. עכשיו בואו נדבר עוד פעם, נתרכז, אני אמרתי בקיצור את הכללים, אבל בואו נתרכז, כן. לא, אתה יכול, אתה לא צריך רשות מאף אחד. אתה יכול, בין זה פרטי, בין זה לא פרטי, בין ציבורי. אתה עומד ואתה רואה, העיקר שאתה רואה, את, אפילו מתוך המכונית, אתה רואה את הפרחים, אתה מברך. לא צריך, זה לא פרי שאני מברך עליו, ואפילו ריח. הנה עוד מעט כבר צריך להיות, אחרי כמה ימים חמים, פרי הדר, אתה נוסע, בפרט באזור, בדרך לקריית מלאכי, זה פיצוי על הסירחון שהיה שם ממרבק, פעם היו נוסעים שם, נורא והיום היה, איזה ריח, פני שבלילה הם היו פותחים, הפקחים של משרד הבריאות הולכים לישון, אז הם עושים מה הם רוצים, גם פה באזור, איך קוראים לו, הר חוצבים, עלק חוצבים, כל הזמן הם חוצבים, חוצבים אפר. שם יש גם כן מפעלים מלא כימיקלים מסוכנים. בלילה, 12 בלילה, בלילה שבת, בחול, ואפילו בליל כיפור. יוצא עשן, עלה עשן בארובתו, ואש מקרבות אוכל, גחלים בערוב ממנו. הם משחררים את כל החומרים הרעילים שיש להם, ואין פה צפר, מצפצף, זה מדינת משטרה אנחנו. אז זהו, זה העניין. כי השוטרים עסוקים בלהב 433. אז כן. מה? לא שומע מה הוא אומר. זה בפרס, עדי מדינה, לא פה. כן. אז מה הוא היה, אז איפה היינו עכשיו? אז זה הסדר שצריך לומר אותו. עכשיו, מה עם ניסן? למה דווקא?
אם ככה, אפשר לדבר גם בישיבת הברכה הזאת.
לך תחילה צריך לעמוד. כמו לבנה, בקת הלבנה. אמנם בקת הלבנה יש שם טעם בגלל שמקבל פני שכינה, ולא יפה שהוא יושב. אבל גם, כן, בשעת הדחה, כגון, נאמר, הוא נוסע בניסן, ובסוף ניסן, ופתאום הוא רואה, והוא שכח, הוא נזכר עכשיו, מברך מיד, צבא בא לידך, אל תחמיצנה. מה? גם אם הוא רואה בשוודיה את נורווגיה. כן. כרגיל, כרטיס טיסה. אז הוא אומר עכשיו, מה פירוש ביומי ניסן? ביומי ניסן, חכמי הקבלה כתבו, כיוון שידוע, איך שנכנס ראש חודש, עכשיו השבת הקרובה, יש, זה רבעון, הרבעונים שיש בזה, גנבו את זה מהתורה. לוקח את השנה, אומר הזוהר, מחלק אותו לארבעה רבעים. כל שלושה חודשים זה סט. יש עולים הנשמות מהדומם אל הצומח. ויש עולה מהצומח לחי. ויש מהחי לאדם. איך זה עולה? דומם זה אדמה. פתאום נהיה, כמו שהוא אמר, עשבים, אתה רואה מלא עשבים. אז זה הפך להיות, היו נשמות שהיו תמונות במעבי האדמה. כמעט 6,000 שנים, מיום שנברא האדם הראשון, לא יצאו עדיין. עכשיו הם יוצאים בצמחים האלה. זה יוצא מהדומם לצומח. אחר כך יבואו בעלי חיים, עיזים, שברים, כבשים וכולי, ואוכלים אותם. אז זה עולה עוד מדרגה מהצומח לבעל החי. בעל החי הזה, הקשרים שבהם, אנחנו לוקחים אותם, שחוטים אותם, ואוכלים את בשרם, תקנים אותם לאדם. הרי זה, וגם אלה שהם לא קשרים, המשתמשים בהם, בעורות שלהם, בעצמות שלהם, עושים מזה כל מיני דברים, לא חסר. עושים, הביולוגיה עובדת, עושים מזה כל מיני כלים, כל מיני חפצים, תרופות לא עליכם. זה נתקן ממדרגת חי למדרגת אדם. ויש ארבע פרקים בשנה, שזה כל פרק שלושה חודשים. ניכנס לזה עוד מעט כשנקרא לכם את זה מהספר, אבל בניסן יש אפשרות על ידי הברכה לעלות את זה כמה מדרגות בבת אחת. ולכן זה הפלא הגדול שכותב רבנו הארי, תראה כמה חכם היה, הוא אומר שבברכה הזאת אתה תראה, יש שם דומם, צומע, חי, מדבר. אתה מברך שלא חיסר בעולמו כלום, זה דומם. עולמו זה כולל הרים, גבעות, ימים, נהרות, בקעות, כל סוגי האדמה. אתה יודע כמה סוגי האדמה יש? תשאל את הגיאולוגים. מה זה גיאולוג? זה שבקי באדמה. הוא יגיד לך, פה יש סלעים, פה יש סלעים קשים, ובאבנים אנחנו פשוט לא מבינים בהם. יש אבנים רכות, יש אבנים קשות. למשל, תראה, בחציבת מערות, עד היום אתה יכול לראות את זה לאורך כביש, איך זה נקרא? תשע, הכביש הזה שהולך רמת שלמה והלאה. עכשיו אתה תראה עד היום, יש מקומות שלפני 2000 שנה, הרי זה היה בתקופת, השתמשו שם בתקופת המשנה, חצבו מערות קבורה. לפעמים חצבו והפסיקו באמצע. מה קרה? הסלע שם הקשה, אז המשיכו עד שמצאו סלע יותר רכה, ממש כמו קרטון. זה נחתך, ואתה תראה את המערות שיש היום, גם בגליל, גם פה באזור של ירושלים, אתה תראה, התוך האבנים, התוכות, ממש היו להם סכינים, הם סכינים מיוחדים, היו חותכים את האבן. יש אבן קשה, אנחנו אצלנו האבנים חושבים, אנחנו חושבים כך, שכל האבנים אותו דבר, זה לא כך. יש סוגים שונים של אבנים. כמו שיש באדמה, יש קורקר, ויש אדמה אדומה, ויש חומה, ויש יותר כהה. תסתכל, לך תיסע על הגליל, לטבריה, כל הסלעים שם אבנים קשות בצבע שחור. ויש להם אפילו הטבריאנים, יש להם פתגם. חג'ר, הסוד, וסוכן הערות. אני לא יודע אם מותר לי לתרגם את זה, אבל הם מתכוונים שהאבנים שחורים, והתושבים לא משנה מה הם עוברים עליהם. אז אומר, אם ככה, תראה מה זה, יש סוגים שונים של אבנים, כמו שיש אבן בזלת, זה חזק יותר מברזל, ויש כל מיני אבנים. או השיש הזה שאתה לוקח שיש צבעוני, שם במטבח שלך, משלם עליו אלפים, מאיפה זה בא? מהרי געש. ואם את זה מאיטליה, מאזור זה איפה שיש הרי געש, הלבה יוצא, מתפרץ החוצה, זה הופך להיות, זה כמו כאילו עשן, זה לא עשן, זה אבק של סלע. וזה מתקשה, יורד באדמה, זה בכימיה, תלמד את זה, וזה גם גיאולוגיה. אז אתה יודע, אתה רואה שנהיה סלעים. לוקחים את הסלעים האלה, חוצבים אותם, עושים מהם שיש, זה שיש איתן, שים עליו אש, שים עליו מה שאתה שים, תשבור אותו עם פטיש, לא יישבר. יש מזויפים, זה משהו אחר. מה שנשבר זה מזויף, אבל מה שלא נשבר זה קיים. וכן אז זה הדרך. אז יש סוגים שונים של אדמה, סוגים שונים של אפר. אבל בקיצור, זה ילנד עם לבלבה, אז יוצאים שם הנשמות, והם כעת מתחילים לצאת, ולהיגלות החוצה. אז יוצא לפי הזוהר יומי ניסן דווקא, כך כתב רבנו הארי. אני אקרא לכם איזה קטע מדברי רבנו הארי, הנה הוא מביא את זה בשער הגלגולים, הקדמה כף ב', הוא אומר ככה, לכל זמן ועת לכל חפץ. ודע, מי שהתגלגל ודומם וגזרו עליו זמן קצוב של כך וכך שנים, כאשר יגיע זמן עלייתו מהדומם לצומח, לא יעלה רק בארבעה חודשים אמצעיים, אב אלול תשרי חשוון. דומם לצומח. הוא אומר, ואם הזמן קצוב לעלות, נשלם בארבעה חודשים אלו, עולה. ואם לא, עד שנה הבאה. זאת אומרת, הוא לא יכול לעלות רק בארבעה חודשים האלה. אב אלול תשרי חשוון. אחר כך, הוא אומר, ואם לאו צריך להמתין בארבעה חודשים הנזכרים. אחר כך הוא אומר, יש ניסן אייר סיוון תמוז, זמן עלייתם מן החי אל האדם הוא, סליחה, קודם כל, אחר כך הוא צריך להמתין בארבעה חודשים נמצאיים, וזמן עלייתם מן הצומח, עכשיו, מן הצומח לחי, זה ניסן אייר סיוון תמוז, וזה באמת הזמן של המראה. תראה פלא פלאים. זאת אומרת, יוצאים לראות מניסן, עכשיו כבר זה מתחיל, עד תמוז, בתמוז כבר כמעט לא נשאר, והכל נהיה צהוב, יבש, יבש חציר, נבל ציץ. אז זה החודשים שהבהמות והחיות אוכלות את עשב השדה. למה? כי זה עולה למדרגת החי. אחר כך, מתי זה עולה מחי לאדם? הוא אומר, זה כסלב, טבת, שבט, אדר. אלה החודשים שעולה. לכן, אלה חודשי החורף, אנשים אוכלים יותר בשר, עופות. זה ידוע שבצריכה בחורף היא כפולה מאשר הצריכה בקיץ. בקיץ אוכלים יותר דג, אוכלים עוף קל, אבל בשר כבד ובשר בעיקר של שור, עגל, יותר בחורף אוכלים, כיוון שאז, וזה מהשמיים, שאז עולה ממדרגת החי למדרגת האדם. אחר כך הוא ממשיך ואומר, לכן, הגמרא אמרה בברכות, רש תורה בדיקולה, סליק לאוגרה. שמעת, משה? אם ראית שור, רץ אחריך, ואתה רואה אותו, תרוץ ותברח לדקל, עץ דקל הוא הכי גבוה, תעלה ותעמוד שמה, ואם עלית עם סולם, צלק את הסולם, כי השור משוגע, הוא יעלה גם בסולם. מה קרה? עכשיו הוא משתגע. מגיע עונת האביב, הוא מתחיל לקבל שינויים. תדע שהרופאים אומרים שגם בני האדם, לכן אלה שהם לא עליכם, סובלים מבעיות השם ישמור, נפש, השם ישלח להם רפואה שלמה, או מתחים, או דיפרסיה, או מניה, או כל מיני השם ישמור, זה מתעורר כעת באביב. באביב זה נהיה הרבה יותר חריף. זה ידוע, הפסיכולוגים וגם הפסיכיאטרים, הידיים שלהם מלאות עבודה בימים האלה, כיוון שהם צריכים לטפל יותר, וגם אלה שהיו רגועים ושקטים כל הזמן, מתעוררים יותר בתקופה הזאת, כיוון שאז מתחיל הצמיחה. האנשים הבריאים, אנחנו לא מרגישים את זה, מרגישים איזה דחף, אבל לנו יש יותר בלמים במוח ובגוף, שאדם יודע לעצור את עצמו. אבל זה הזמן, לכן תראה שכל המפרשים כתבו, למה קוראים פרקי אבות מאחרי פסח? כי אז מתחיל היצרה לעבוד פי כמה. אחר כתוב, שבחורף האדם היה יושב בין תנור לקיריים, אז הוא לא רואה את הרחוב, ולא רואה את הנוף, ולא רואה את מה שקורה בחוץ, לא כך רואה. אבל מגיע האביב, מתחיל היצרה שלו לפרוח, ולא תקרא פרקי אבות, תכניע את היצר הרע שלך. אז הוא אומר, זה הסוד של השור. מה קרה שהשור השתגע? מה הסיבה? מה הוא אומר? הוא אומר, פשוט מאוד, השור הזה השתגע, הוא אכל עשב, ובעשב הזה היה מגולגל הסגן של סטלין והעוזר של אייזנהאואר, הכרת אותו? והסבא של פוטין. אז הוא נכנס בו עכשיו, ושיגע לו את השכל, הוא משתגע, הוא רואה אנשים, הוא רוצה לטרוף אותם, הוא רוצה לגוח אותם. לא יודע מה לעשות, לכן תברח. כך כותב רבנו הארי. זה מה שאמרתי לכם, זה דברי רבנו הארי בעצמו, זכותו תגן עלינו. הוא אומר, וזה הסוד, בתבנית שור אוכל עשב. מה אכפת לי מה הוא אכל? הוא אומר, זהו. הוא אכל עשב, ובעשב היה נשמות של רשעים. נכנסו בתוך הראש שלו ושיגעו אותו. אכלו לו את השכל. אם יש לו בכלל. המוח. מה? עבודות של פסח, איפה הגיע? אנחנו כעת בשדה הולכים לראות ברכת האילנות. אל תזכיר לנו כעת עבודות של פסח. אל תקלקל את המצב רוח. אז עכשיו מה הוא אומר? צבעי טמבור, לך לדבר איתם עם צבעי טמבור. ועם האלה שמוכרים כל מיני חומרים כימיקליים. פעם היית מביא לנו פה לשתות, אוי ואבוי. מרעיל אותנו. אז אומר, יומי ניסן, הריטב"א כותב, לאו דווקא. יומי ניסן, לאו דווקא. אלא הוא הדין גם עכשיו. כמו שאמרנו, הוא יודע שהוא צריך לנסוע, הוא מפחד שהוא בניסן לא יהיה פה, הוא לא יודע אם ימצא, אז הוא רוצה לברך, יברך. אבל, וכן, אחרי ניסן, עבר ניסן, ושכח, או משום מה, הוא הגיע מחוץ לארץ, ואמר לו, ברכתי, יכול לברך כל עוד ויש פרחים, וזה הסיבה. עכשיו, מה עם שקדים? הרבה שואלים, מה עם השקדיה? אז הרב חידה, עליו השלום, הוא הראשון שכתב כך, בברכי יוסף. כותב שהיו נמנעים בירושלים בגלל, רק דבר אחד, טכני, לא עקרוני, חלילה. בגלל שהשקדים ממהרים לצאת. ומתי השקדיה פורחת? בט"ו בשבט. והיא נשאר הפרח 21 יום. ואז עד שמגיע ניסן, אין. לכן היום מברכים. אבל האמת היום יש חלק ממהר, חלק לא ממהר. ויש חלק נשאר באילן יותר מ-21 יום. אפילו 42 יום. ואפילו 60 יום. אז אם אתה כן רואה פרחים, אתה מברך. הוא כותב, ככה הרב צידה לדרך כתב. כתב שגם אם ראה באדר, גם אם ראה באייר, גם ראה במשך ניסן, וגם פרחי שקדים, יכול לברך, והוא מביא עדות שבירושלים לא היה מצוי אז הרבה עצי פרי, והיה מצוי הרבה שקדים. שקדים גדלים הרבה בר. תראה, באזור מוצא, בכל מיני אזורים סביב ירושלים, יש מלא עצי שקדיה. ועכשיו הם פורחים, אתה יכול לזהות אותם לפי הפרחים. אז הוא אומר שבירושלים היה שקדים, זה מה שהיה, והיו מברכים עליהם. אומר לכן, אין שום בעיה בכך לברך את הברכה הזאת. גם רבי חיים פלאצ'י, הוא הלך בעקבות המקובלים, וכתב שהשתדל דווקא בניסן, וכך גם איתו רבנו יוסף חיים, כמו שאמרתי לכם, באור החיים שלו, כמה שאז מעלים את הנשמות, והוא מאוד היה קנאי לעניין של עליית הנשמות, עד כדי כך הוא כתב שצריכים להתפלל בימים האלה על נשמות הרשעים שנידונים בגיהנם. תאר לך מה זה. גם הרשעים הנידונים בגיהנם, סוף סוף הם היו מזרע ישראל, והיה בהם נשמות של ישראל, והם נידונים, אנחנו רוצים שהשם יתברך ירחם עליהם, וכן על נשמות מגולגלות, בדומם, בצומח, בחי, במדבר. תראה את זה בתפילה שהוא כתב. בכל סידור מצוי, בסוף הסידור תראה תפילה לעילוי נשמות מספר לשון חכמים להגאון רבנו יוסף חיים. שם הוא כותב, שבלב רחמים על כל נשמות הנידונות בגינם, נשמות הרשעים בגינם, ונשמות מגולגלות בדומם, בצומח, בחי, מדבר, וכן על זה הדרך. כך הוא כותב, הוא מביא אחרי זה מעשה, שמעשה היה באיש אחד, שנאנס ולא ברך בחודש ניסן, היה אני יודע מה, מסכן, היה חולה, היה קרה מה שקרה, ובא ושאל, אם יברך? אמר לו, כן, תברך. היה כבר אייר, אמר לו, תברך. אמנם מצווה מן המובחר, ניסן הוא 30 יום, עד למד, אבל אם פספס ולא ברך, יכול לברך, אין בזה בעיה. יפה, שאלה יפה, בלילה. כתבו הפוסקים, שאם יש תאורה והוא רואה, מותר. כמה שכתוב, דחזה, כי זה תלוי בראייה. וברגע שאתה כן רואה, אתה מברך בלילה. כן. עץ לימון שאלו, עוד מעט אנחנו מגיעים אליו. הלימון מחכה בתור עוד מעט. מה שאלת אתה? כן. אם האדם מברך כמו שצריך ויכוון כמו שצריך ויעשה כל מה שצריך לעשות ויתכונן נפשית, יכול לתקן ממדרגת דומם עד מדרגת אדם. עד כדי כך. ולכן, אז לא השלמתי את זה. התחלתי ולא השלמתי. שלא חיסר, אתם לא עוקבים מהרי. שלא חיסר בעולמו כלום, זה הדומם. הוא ברא בו בריאות טובות, זה אדם. לא, סליחה, בריאות טובות זה בעלי חיים. ואילנות טובות זה צומח. לענות בהם בני אדם, הנה אדם מדבר. אז יש לי את כל הארבעה בתוך הברכה. אז אני חוזר עוד פעם, למה אני התבלבלתי, סליחה. שלא חיסר בעולמו כלום, מדבר על הדומם. הוא ברא בו בריאות טובות, זה בעלי החיים. ואילנות טובות זה הצומח. צומח זה כולל הכל. מעשבים וירקות ופרחים ועד כל האילנות. אפילו שאני לא מברך רק על אילנות פרי, אבל גם אילנות שרק, גם הם צריכים. במשנה כתוב שכשהיה אדם הולך בדרך ורואה איזה עץ שהתעקם, או איזה עץ שהעלים שלו נבלו, לוקח חוט אדום, וקושר אותו, קושר עליו. מה זה לקשור עליו? מה? שמה קושר עליו? כדי שמי שיעבור יראה את האילן הזה שהוא במצב לא טוב ויבקש עליו רחמים. איך אומרת המשנה? בקש עליו רחמים, בקשים רחמים אפילו על עץ. אז אם כן כולם ברא אותם השם יתברך. יש עניין גדול שהאדם יברך את הברכות הללו.
מי
שברך
בחודש
ניסן
בארץ ישראל,
אתה יש לך רוח הקודש, אנחנו נגיע לזה עוד קצת. סבלנות, זה גם בתור, זה אחרי הלימון, אנחנו נדבר גם על זה.
עד איפה לצאת מחוץ לעיר?
מה?
עד איפה לצאת מחוץ לעיר?
כל שיצאת קילומטר מהעיר זה נקרא חוץ לעיר. קילומטר, כי לעניין תפילת הדרך קרקע עם ענן, שירחיק מיל, אפילו פחות מקילומטר, אבל בוא נעשה קילומטר, אתה מברך. אז היום יש פה ברמות, אחרי שאתה יוצא את רמות, בדרך לגבעת זאב, אתה יורד שם שמאלה בכביש. גבעון, או! תיקנתם אותי, תודה. גבעון, כי אני מזמן הפסקתי להתעסק בעניינים המונציפליים. אז יש שם את גבעון, ויש שם מלא אילנות. זה שארית הפלטה, פעם היה שם, אלפים של אילנות. אבל היום יש שם, נשאר שארית הפלטה, תלך לשם, תברך, כי כולם הולכים, כל הירושלמים הולכים לשם. ידוע. כן, אז בוא נספיק, כי מה שהבטחנו, אז אמרנו שקדים, אפשר לברך. עכשיו, מה עם שבת? בשבת ויום טוב, לפי ההלכה, מותר. מצד ההלכה, אני לא מדבר קבלה. למה? יש שרצו לומר, אולי הוא יקטוף, וכי יש לנו כלל, בעצים של פירות, אל תיכנס לשם, כי שמע אתה תשכח, ותשב תחת האילן ותלמד, ופתאום יבוא לך, תראה איזה שזיף יפה, או איזה משמש וואלק, בוא ברכת שחיין ויקטוף אותו בשבת, זה קוצר, מחלל שבת. אומר לא, אבל כאן זה רק ברכת הראייה. כמה זה ברכת הראייה? לא גזרו בזה שום גזרה. כך כתב רבנו חיים פלאצ'י, הוא כתב חילוק בין העיר קושטה לעיר איזמיר. מי זה קושטה? זה איסטנבול. כעליו עם מחשמו וזכרו. איפה שיושב, הוא, אתה לא רוצה להזכיר את שמו, כן? נטף העמוך, עומרו ירצון. בקיצור, זה הרשע הזה, זה איסטנבול. היא הייתה עיר הבירה. עכשיו הלכו ועשו את אנקרה, העיר הבירה. אבל איסטנבול, תדעו, עיר שיש לה ותק של 2,800, אפילו 3,000 שנים. יש שם עתיקות, יש שם יהודים כבר לפני 3,000 שנה, עוד מתקופת בית ראשון. ועיר ענקית מאוד, חלקה באזור אסיה, חלקה באזור אירופה, יבשת אירופה. ויש שם את גשר הבוספורוס, שהוא מחבר בין שני חלקי העיר. והנהר שם עובר מתחת לגשר, זה הבוספורוס, עובר שם, הוא בא מכיוון רוסיה. זה מחובר עם רוסיה. ושם הכל, יש להם שלגים, יש להם מים, בשפע גדול מאוד עם מחשמם, בקרוב הקדוש ברוך הוא יעצור אותם, אל תדאג. כל יבוא לירושלים, הוא בא וציון ברינה. שמחת עולם על ראשם. שם היה הבדל, היה קהילה גדולה של יהודים, תלמידי חכמים עצומים. הם היו חיים בקושטה, בקושטה. מי היה שם כמו הראם, רבי אליהו מזרחי, לפני 700 שנה. היה שם גם כן מארי זיין, הרב חידה מזכיר אותו בלי סוף. היה שם עוד כמה גדולי ישראל, גם המשנה למלך, רבי יהודה רוזניס, תלמידו של רבי אליהו האיתמרי, כן, הוא היה שם. אבל באזמיר גם היה ענקים שבתורה. באזמיר היה שם רבי אליהו האיתמרי, בעל שבט מוסר, והוא כתב כמה זה, ורבו הכנסת הגדולה, רבנו חיים בן בנישתי. הם היו באזמיר. הרב חיים פלאצ'י היה באזמיר. כל רבותיו היו גלריה ענקית של גדולי עולם. הם כולם... רבי יעקב קולי הוא מקושטה. כן. אז יש מקושטה, יש באזמיר. ויש גם סלוניקי. סלוניקי היום היא תחת ממשלת יוון. שם היו גם ענקים, מהרי בל, מהרי טייצק, איזה ענקים היו. היה שם גם הרשדם, הרשדם היה באיסטנבול. אז היו גדולי העולם. אז היה שני סוגי מנהגים. ככה הוא כותב, שבאיסטנבול, שהיא קושטה, כן היו מברכים בשבת. אומר, אבל אצלנו באזמיר, כך כותב רחיים פלאצ'י, אף פעם לא שמענו ולא ראינו שבשבת היו מברכים. ולא ביום טוב. אבל אז זה לא, נערה, נערה הוא פסטז, אבל הוא לא פסד את המנהג לברך בשבת, אלא מותר, והוא כתב, אין נחשוש שלא יטלטל את האילנות, או שיקח בידו פרחים, או שיתלוש. אומר, אין, כולם יודעים שלא צריך לגוע בעץ, אז לכן, הרי לפי ההלכה, כך כתוב פירוש בגמרא, וכך נפסק, שאם אדם הולך בדרך ביום שבת, ויש עץ מולו, הנה עוד מעט קיץ מתחילה עונת פריחה, ויש יסמין, איזה ריח משקר, הוא קם להתפלל בנץ החמה, ואז מתחיל, שים, בא קצת רוח, כל האזור ריח יסמין. אתה עומד ומברך בלי לגוע בעץ. ברכים? וכן, אם יש איזה עץ, מה שנקרא, איך זה נקרא? פרחי דבש? איך? יערת תודה על האינפורמציה, יערת דבש, אז זה מברך עליו, עצה וסמים. יש הרבה, אני אראה לכם בסנדריה, יש איזה, זה לפעמים בלילה, יש לו שעתיים בלילה, הוא נותן מין ריח, זה עוד מעט בעונת הפריחה כעת, ואיזה ריח בוסם משקר, אתה עומד ומברך, מורה עצה וסמים. בלי לגוע בעת, זה חייב, אני לא חייב לגוע, והאמת שלפי ההלכה מותר אפילו לגוע, בתנאי שלא ינענע אותו, וגם אם ינענע, יש אומרים, אין בכך כלום. למה? הוא לא כותף, הוא יודע שאסור לכתוף, אבל שלא יחשדו בו, שהוא בא לכתוף, יצעק עליו, הלו, הלו, וזה, אז לעיני הרואים, לא נוגע באילנות, מותר. אז גם כאן, ברכת האילנות עוד יותר, אני גם לא מריח, אני רק בראייה מסתכל, לכן כאן אין מקום לחוש, ויכול כן לברך. נמשיך עוד קצת, בירור בשבת, מה עם שבת? כן מברכים, לא מברכים, אני לא רוצה להאריך, כי יש על זה אריכות גדולה מאוד. רבנו יוסף חיים נכנס לתוך השיטה הזאת, ואחריו בא כף החיים. כולם מכירים את כף החיים, אבל רבנו יוסף חיים בשרב פעלים, בעוד יוסף, בידי חיים, בעוד כמה מקומות, העריך בזה, והביא את דברי רבנו ארי. רבנו ארי כתב ש... על ידי הברכה הזו, כמו שאמרנו, מבררים. מבררים, מה פירוש מבררים? מה, איך הנשמות עולות? הן מעורבות, הן תפוסות על ידי מלאכי חבלה, שנותנים להם לעלות. כשאנחנו מגיעים ואנחנו מברכים, אנחנו גורמים להם לצאת, והם מתגברים על מלאכי החבלה, והם עולים. אז אומר, איך אתה מברר? הלא זה מעורב, היה אוכל בתוך פסולת. זה אוכל רוחני, בתוך פסולת. איך אתה מברר בשבת? אסור לברור. אם אוכל מיד, כן. לא אוכל מיד, אוכל מתוך פסולת, אסור. להניח, לא, לא בורר. אז דן בזה. בא רבי אליהו מני והביא, שבשבת אנחנו מבררים, ויקשה, איך בשבת אנחנו מתפללים? הרי כל תפילה אתה עושה בירור. אתה מברך בורא פרי העץ, אתה מברר. אתה עושה קידוש, אתה מברר. אתה עושה ברכת המזון, אתה מברר. אתה מקיים מצוות כיבוד אב ואם, אתה מברר. איך אתה מברר בשבת? אומר, לא, בשבת זה אוכל מתוך אוכל. הפירוש. מה זה אוכל מתוך אוכל? זה אומר כך. זה דבר שמתקבל בשכל. בחול, דוגמה, יש לנו ראשון, שני, שלישי. היום היה ראשון, אז אתה בעולם הבריאה. יום שני, אתה בעולם היצירה. יום שלישי, אתה בעולם העשייה. של שבת שעברה. אחר כך יבוא יום רביעי הבא עלינו לטובה, אז מתחיל עולם העשייה לשבת הבאה. חמישי, יצירה לשבת הבאה. שישי, בריאה לשבת הבאה. והכל עולה לאן? להצילות בשבת. אז מה אני עושה בשבת? מה שהוא אומר? כל מה שביררת בימי החול, אתה בשבת מתפלל ערבית, כל התפילות ערבית של השבוע שעברו, אתה מעלה אותם בתוך האצילות, ממקום אחד למקום יותר גבוה. וכן, אתה לומד תורה בשבת, כל התורה שלמדת כל השבוע, אתה תיקנת עד עולם הבריאה. עשייה, יצירה, בריאה. עכשיו אתה מעלה את זה בתוך האצילות, פלוס התורה שאתה לומד בשבת, אתה מעלה אותה מהאצילות איפה שהיא נמצאת, מקום קצת נמוך, למקום הרבה יותר גבוה. לפי זה רבנו ארי גם תירץ תירוץ, שהרבה רצו, תמהו עליו. דוגמה. יש מהפוסקים שכתבו שבשבת לא יגיד קדיש על הנפטר. למה? הרי הקדיש בא להציל מגיהנם, ובשבת למדנו, השבת, ביום חמישי למדנו, שאין גיהנם בשבת, שבת שבתון יהיה לכם, כל העושה בו מלאכה. אז אין גיהנם בשבת, שובט. וכך המדרש אומר גם, אז אם כן, לא צריך להגיד קדיש. ורבנו ארי אומר, לא, תגיד קדיש גם בשבת. למה? הוא אומר, שהקדיש בא לשני דברים. האחד מציל את הנשמה של הרשע מגיהנם ומכניס אותו לגן עדן. שתיים, בתוך גן עדן עצמו יש מיליארדים, כמו שהוא אמר, טריליונים, ביליונים של מדרגות. אז אני אומר קדיש, אני מעלה את זה עוד ועוד ועוד ועוד. גם התפילות שאני מתפלל בשבת, הן ממשיכות לעלות עוד יותר מקומות יותר גבוהות. אז אם כן, בשבת זה אוכל מתוך אוכל. כי שם אין פסולת חס ושלום, זה עולם האצילות, כולו קודש קודשים, שבת לשם, זה לא כמו בחול. אז עכשיו התיישב העניין, זה הסיבה, שכמו שבשבת יש בירור, אז זה, אז זה שוב לפי המקובלים. אז האמת, מה אנחנו עונים לאנשים? תשמע, אם אתה אישית, אתה יום יום מתפלל, ויום יום ואתה מתקדק במצוות, ואתה יודע שצריך לברך ברכת האילנות, אז אני אומר לך, תחכה ליום ראשון. אין בעיה. ביום ראשון תברך, כמו שכל העולם עושים, רוב המדקדקים ככה עושים. אבל הציבור הרחב שבא, היה שבת חתן, היה שבת קלה, היה שבת יום הולדת, יש כל מיני, יש לפעמים תרנגולת שלו, אם בלי תשתי ביצים, אז הוא עושה כבר קידוש, מביא קוגל, מביא זה לבית הכנסת, ולא כולם באים, אלה באו, יש לו איזו הזכרה, סבתא שלו נפטרה, שכנה של סבתא שלו חלמה חלום, הוא בא לבית הכנסת, עולה עלייה ועושה לה השכבה. אז אתה, אחד כזה, תגיד לו, בוא נברך ברכת האילנות. כן, מברכים ברכת האילנות. אתה יכול לעמוד בצד, לענות אמן, לכוון לא לצאת את החובה. אני ביום ראשון מברך. וכן, אז זה הדרך. אז תלוי מי זה האיש, ואיפה אתה נמצא, איפה המקום. הכל צריך לדעת בחוכמה, כולם בחוכמה עשית. והנה חינם, אם אתה חכם שלהם או חזן שלהם, תברך, אל תגיד להם אני לא מברך. גם הם לא יברכו, יחשבו יש איזה עבון, או חלילה איזה מת יבוא, יעקוץ אותו. וזה כל מיני דמיונות יש לאנשים. לכן, בבקשה, תהיה יותר פתוח, יותר חלק, יותר איזה. גם רבי אברהם פלאצ'י, בנו של הרב חיים פלאצ'י, יש לו ספר, בא מהר אברהם. שם שאל, איך אנחנו בשבת אומרים חידושי תורה? הרי בחידושי תורה, דוגמה, אתה לומד גמרא, הכל יוצא חלק. הבנת, אתה גמרא יופי. פתאום התוספות בא, תוקע לך איזו שאלה. וואו, אז אני צריך למצוא תירוץ. קורה, תירוץ, ויש לומר. לפעמים התוספות משאיר וצריך עיון. כתוב שמה בצע. בצד עין, מה זה צע? צריך עיון. אז תמצא תירוץ. הוא הולך פותח מהרמשיף, פותח ארוך לנר, פותח שפת אמת, פותח מהרמשיף, פותח מהרשה, מהרם, מתחיל לחפש. אז אתה מברר. איך אתה מחדש חידושים בשבת? הלא קיים עלן. אמר, היינו פה ביום חמישי, לא דיברנו על זה, שמי שמחדש תורה, ככה הגמרא אומרת, וגם בזוהר, בורא שמיים חדשים וארץ חדשה. איך אתה בורא בשבת? שמיים, מותר לברוא בשבת שמיים? אומר, לא, זה נברא בהר סיני, כבר היה שמה. עכשיו שאתה אומר אותו, אתה מגלה אותו בעולם, זה הכל. אז זה אין איסור. לכן, וזה אין בעיה. יוצא זה למסקנה. עכשיו, שיש שני אילנות לפחות, זה לרווחה דמילתה. כמו שאמרנו, כתוב אילנה דמלבלבה, מאות רבים שניים. והנה חינם, כתבו הפוסקים, הרב חידה מביא, אם זה מקום, כמה, אתה יכול ללכת לעוד מקום, ששם יש הרבה יותר אילנות, תלך, עד רבה. למה? כמה שנגדיל את השבח של הקדוש ברוך הוא, לראות את פלאי הבריאה, והרמב״ם כתב, זה מצווה, כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר קוננת. אומר, אדם לומד על מהלך הכוכבים, מהלך הירח, כמו תקרא הלכות הרמב״ם, הלכות קידוש החודש, שם הוא מתאר את כל זה, אז אומר, יש בזה מצווה גדולה, שמתוך כך אתה יודע מעשיו של מי שאמר והיה העולם, במעלה גדולה מאוד מאוד, צריך להיזהר בה. כן, אז אם כן, יש, אז שוב, יש גם בספר בצל החוכמה, הוא כותב שם לגבי אם צריך שתיים, זה בעיקובה, או אחד. והביא את מה שאמרנו לכם מקודם, מלכי ישראל, מלכי אומות העולם, לאו דווקא כמה מלכים, אלא אפילו מלך אחד רואה, וזהו. עכשיו נשארו, צריך לנקות את השולחן מכמה שאלות ששאלתם, נלך צעד צעד. עכשיו, עדיף להיות מחוץ לעיר, כמו שאמרנו. ולמה? תדעו שיותר נשמות מגולגלות יש בחוץ. פה בעיר הן מתוקנות, כיוון שהן רגילות, אנחנו הולכים, באים בתי הכנסת, מתקנים אותן. וכן, אדם נהנה מהנוף, נהנה מהיופי של הבתים, פרט ארץ ישראל, למדנו על זה בירושלמי. יש מצווה, צריך להיזהר, לא לזרוק פסולת ברצפה, לא לתנף אותה, שמור בקדושתה, אז היא מתוקנת. אז הנשמות שיש פה נתקנו. איפה יש נשמות שלא נתקנו? מחוץ לעיר. שם הם נמצאים. והם שבויים בידי מלאכי הבנה וכדומה. אז יש מצווה גדולה ללכת לשם. כדאי. אדם ייסע קילומטר, 2 קילומטר, 10 קילומטר, איפה שיש אילנות של פירות, וילך שם ויברך. כי הפשט של הגמרא זה יציאה מחוץ לעיר. וכולם כתבו, העתיקו, היימן דנפיק. אז כדאי לעשות את זה מחוץ לעיר כמו שצריך. מה? מה תכוון על יופי? אני יושב פה ואני אתקן את לוס אנג'לס. אתה ענק אתה. כן. בלי עין הרע. כן, ירבה וכן יפרוץ. עכשיו, היה רב פרי האדמה, כותב, בקושטה, היו כאלה, הוא ראה חכמים, שהם מברכים מהחלון של הבית. פותח, למה שם היה להם הרבה עצים. היה פותח את החלון, רואה בחצר, הוא רואה בגינה של השכן, הוא רואה מרחוק בשדה, שם רואה עצים ומברך. אומר שזה כן יוצא ידי חובה, אבל זה לא טוב, שלא זזים במקומם. אומר, תראה, עד רבה, יש אנשים שאומר, בוא נצא השדה ונברך. וזה רק לאדם חלש, או זקן מופלג. למה תטריח אותו? פתח את החלון שיראה את העצים, אבל שלא יהיה מפלסטיק, תיזהר, שהעצים אמיתיים. זה, ויברך. גם רבי יוסף חיים נשאל ברב פעלים, חלק ג', שם האדם שלא יכול לצאת חוץ לעיר לברך בקעת העליונות, אמר, לא, אתה יכול לברך בתוך החצר, ואפילו שהם היו עצי אורלה, גם על אורלה מברכים, כי זה לא לאכול אותם. אני רק, כמו שאמרנו, אנחנו מברכים בשביל לראות אותם בראייה, אנחנו נהנים, ועל זה אנחנו מברכים. לכן אין בזה... וכן פתח הדביר גם כן כתב, פתח הדביר, שאם נמצא גינות ונטיעות בעיר, הוא ראה אותם, יכול לברך. אבל לכתחילה, השתדל לצאת ולומר את הברכה, כמו שאמרנו, מחוץ לעיר. עכשיו, לגבי שני אורלה, הזכרנו שיכול לברך, ברוך הבא הרב, השם ישמור אתכם, יכול לברך, ולמה? כי לא נעשה בגוף האילן אבון נגד רצון הבורא. לא, זה עץ שאני נתתי אותו, או איזה יהודי נטע אותו, אז עדיין לא הגיע הזמן, לא הגיע הזמן בשביל לאכול, אבל לא נעשה עבירה בו. מכאן אנחנו לומדים גם לגבי, יש, זה כתב הרב רבי עקיבא איגר, עליו השלום, כך כתב, שפירות אורלה, אז יש לומר, הוא בהתחלה הסתפק ורצה לומר שלא יברך עליהם. אז, אבל, אמרתי לכם, כתבו על זה גם רבי חיים פלאצ'י, גם רבנו יוסף חיים, שמעשה, כיוון שלא נעשה בגופם דבר נגד רצון הבורא. הוא הדין לגבי פירות מורכבים. דוגמה, פרי הדר, פרי הדר ידוע, הוא כולו, הוא מורכב. זה לימון עם תפוחים או עם זה. הלימון הוא לא מורכב. אבל שאר הפירות, כל הסוגי פרי הדר, ותדעו היום למעלה מ-40 סוגים יש. שכל פרי הדר. סוגי תפוזים לבד יש 36 זנים של סוגי תפוזים. לכן תראו אותם, יש כל מיני. יש חמוצים, מתוקים, יש גדולים, יש קטנים, יש עם בשר, יש פחות בשר, כל אחד, הם משמשים לכל מיני דברים. אותה הדבר, פמלות, פמלית יש, יש פמלה, לא יודע, כל מיני שמות ברמינן של שדים. כי שדים זה, באים ומרכיבים אותם. כל אלה מורכבים, אבל מותר לברך עליהם. למה? כיוון שבהם עצמם לא נעשתה עבירה. העבירה נעשתה באבא שלו, באמא שלו, בסבתא שלו. אז הוא לא אותו עץ, ולכן גם אפשר לברך שהחיינו. מי שלא אכל, יכול לברך עליהם שהחיינו. זה לא נכון שזה נעשה נגד רצון הבורא, אבל בכל זאת, כן, זה. לכן, פרי עץ מורכבים, כך כתבו, היעבץ, החסד לאלפים, זה בעל פן היועץ, יפה ללב, רבנו יוסף חיים, כולם כתבו שאפשר לברך עליהם, גם על פרי הדר אפשר לברך, וגם על מורכבים, אבל לא העץ עצמו שהורכב, אלא כמו שאמרנו, הצאצאים שיצאו ממנו, כן. אותו הדבר, נשים יכולות לברך בקעת האילנות, כי זה לא שייך להזמן גרמה, וגם הן רואות, הן רואות ימים מברכות, רואות חכמי ישראל מברכים עליהם. זה נקרא ברכות הראייה. כמה שברכות הראייה הן מברכות, אותו דבר. עכשיו, יש עוד שאלה ששאלו כאן, מה קורה כמו בלימון, או למשל, מי שנוסע למדינה מעבר לים, כמו אוסטרליה, אותו הדבר בדרום אמריקה, ששם עכשיו מתחיל החורף ומסתיים הקיץ. אז לא עכשיו, מה הם יעשו? הם מברכים באלול. כיוון שאני הולך אחרי המחזוריות. אבל מי שברך פה ונסע אחר כך לשם ורואה באלול, לא מברך. כי זה פעם בשנה, זה חד שנתי. אותו הדבר מי שהיה שם וברך שם ובא עכשיו לכאן ורואה ורוצה לברך, הוא לא מברך. אלא אם כן הוא יישאר פה בארץ עד שנה הבאה, זה משהו אחר. אבל הוא מתכוון לחזור, הוא מברך לפי הזמן ששם צומחים הפירות והאילנות, שאז הם יוצאים, כי יש שינויים בין הזמנים השונים, וכך האדם יבוא על מקומו בשלום. בלימון הבעיה שלו היא אחרת. הבעיה בלימון, הוא נקרא צמח רב שנתי. הוא מוציא פעמיים בשנה את הניצנים שלו. יש לו הודו עונתי, פעמיים. אז כמה שהוא פעמיים, יש ויכוח בפוסקים בזה. עדיף לא, אבל אם ראית עצי לימון ולא היה לך משהו אחר, ואתה לא ברכת השנה, אתה יכול לברך גם עצי לימון, אבל שיהיו לנו חיים מתוקים ולא חמוצים. ושיהיה לכם, תזכו לשנים רבות, וגם רבי אריה יהיה בריא וחזק, יזכה לשמוע ממנו הרבה תורה וחוכמה, ויזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. יזכו ואימצו.